שמונה מעלות יש בצדקה. זו למעלה מזו. המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק בידי ישראל המח, ונותן לו מתנה או הלוואה, או שעושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזיק את ידו שלא יצטרך לבריות. ועל זה נאמר, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. פחות מזה, הנותן צדקה לעני, ולא ידע ממי ייתן, ולא ידע העני ממי מקבל. וקרוב לזה, הנותן לקופה של צדקה. לא ייתן אדם לקופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה עליה נאמן, ויודע לנהוג בה כשורה. פחות מזה, שיודע נותן למי נותן, ולא יודע העני ממי לוקח, כגון גדולי החכמים, שהיו הולכים בסתר ומשלחים מעות בפתחי העניים. וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא, אם אין הממונים על הצדקה הנוהגים כשורה. פחות מזה, שיודע העני ממי נותן, אבל לא יודע נותן למי נותן, כגון החכמים שהיו צוררים את המעות בסדיניהם ומשלחים אותם מאחוריהם, ובאים העניים ונותנים כדי שלא יראהם בושה. פחות מזה, שייתן העני בידו קודם שישאל. פחות מזה, שייתן לו כראוי אחר שישאל. פחות מזה, שייתן לו פחות מהראוי אבל בסבב פנים יפות. פחות מזה, הנותן בעצב. בכל פנים, לא יתפאר האדם בצדקה שהוא נותן, ואם נתפאר, לא יודע שאינו מקבל שכר, אלא אפילו מענישים אותו עליה. בכל מקום, מי שמקדיש דבר לצדקה, מותר לו שיכתוב שמו עליו, כדי שיהיה לו לזכרון, וראו לעשות כן. טוב לתת פירותה לעני קודם כל תפילה, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. גם באי צדקה שיש בידם מעון צדקה, יסיעו בהם בתולות עניות שאין צדקה גדולה מזו. יש מי שאומר שמצוות בית הכנסת עדיפה מצוות צדקה, מצוות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים עדיף ממצוות בית הכנסת. מה שנוהגים למצוות צדקה לעניין נשמת מתים בשעת הזכרת נשמות, מנהג ותיקין הוא ומועיד לנשמותיהם. הגמרא אומרת, וואו, בתרא, לא ייתן אדם מעות לקופה של צדקה, אלא אם כן הממונה עליה כרבי חנניה בית הרדיון. רבי חנניה בית הרדיון לא רק היה תלמיד חכם, גאון, תנא, אלא גם כן היה נאמן מאוד, כמו שיש בגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ח. פעם אחת התחלפו לו מעות פורים במעות של צדקה, ונתן מכיסו כדי לחסות את כל הערבוביה הזאת. כי לפעמים אדם שממונה על צדקה נותנים לו פעם למטרה הזאת, פעם למטרה אחרת, ואסור לשנות מצדקה לצדקה. למה שנותנים לו צריך לתת. אפילו למשל גובים תרומות בשביל מישהו שהוא חולה ונוסע לארצות הברית למשל, וטיסים אותו לארצות הברית, ונותנים לו מהתרומות האלה. אחר כך, אחר שחזר ברוך השם, עבר הכל בשלום, נשאר מעט כסף. אסור לתת את הכסף הזה למטרה אחרת, ואפילו לאותה מטרה של חולה אחר שגם צריך להטיס אותו לארצות הברית, אסור. צריך להשאיר לו את הכסף הזה, כמה שגבו בשבילו ואמרו בשביל פלוני, צריך שהכסף הזה יהיה בשבילו. ברור שאדם גם כן שהוא עבר מתוח, הוא לא נעשה ממש, חזר לקדמותו ממש, פדש יצטרך יותר לאכול, לשתות יותר דברים בריאים, אז אכן הכסף הזה הוא מיועד רק בשבילו ואסור לשנות. לכן כיוצא בזה, לא משנים מצדקה לצדקה. לכן רבי חנניה בית הרדיון, שהתחלפו לו מעות פורים במעות אחרות של צדקה, נתן מכיסו כדי להשלים את העניין של התערובת הזאת. גם הממונה על הצדקה צריך להיות תלמיד חכם, רבי חנניה בית הרדיון בוודאי היה תנא, אבל אי אפשר לומר שכולם יהיו בכל דור ודור שיודעים להיות כמו אותו החכם, אותו הצדיק שאין כמוהו, אלא לכל הפחות שיהיה להם חוכמה בעניין הגבאות, שידעו בדיוק למי לתת, למי להעדיף. פעמים שהקופה של צדקה מסומצמת וצריך להעדיף אחד על חברו, למי משפט הקדימה צריך להיות חוכמה, יש בזה הלכות, לא יכול לתת כמו כאוות נפשו, לא יכול לעשות גם כן לפעמים לפנים משורת הדין לאחד ולשני שכן מגיע לו לנותן לו. נגיד למשל אדם שהוא עובר על אחד מכל המצוות, פטורים לתת לו צדקה, לפי הדין פטור לתת לו צדקה. אם עובר על אחד מכל המצוות ויש אחד שהוא ירא שמיים, מוחזק, האדם ראה לעיניים, מוחזק שהוא אדם טוב, ויש שניים עומדים לפניך, אם אתה נותן לשני אתה כאילו מחסר מהראשון, אתה עושה זה חשבונו של הראשון, זה אסור לעשות. לכן הממונה על הצדקה צריך להיות איש תלמיד חכם, איש יודע את ההלכה לכל הפחות. מרן, הרמב״ם כתב, הם נותנים אלא אם כן חכם ונאמן, אז הוא עסקים גם כן חוכמה. מרן לא כתב מילת חכם, אז שיח על כל פנים באותו התפקיד שהוא מוטל עליו, ודאי שהוא צריך לדעת אותו, צריך לדעת את ההלכות שלו. למשל אם יש כהן ולוי, מקדימים כהן ולוי, כל אחד יודע את הדברים האלה שמקדימים כהן ולוי, או כהן ולוי קודמים לישראל. אם יש שלושה ואתה אין לך רק כדי אחד, אז תתן, לא תחלק את זה לשליש, אז אף אחד אתה לא נותן לו מה שמגיע לו. אנחנו מדברים בקופה של צדקה, לא באדם פרטי. אדם פרטי יתן לכל מי שיבוא, כל הקודם זכה, אבל אדם שיש לו קופה של צדקה ממונה עליה ויש לו כך וכך מספר של עניים ויודע שהכסף הזה לא יספיק לתת להם, אז צריך לדעת מי להקדים ומי לא להקדים. לכן צריך הממונה על קופה של צדקה שיכול גם תלמיד חכם, שיהיה בקיא גם כן בהלכה. לכן אומר חכמים בסוף מסכת אוריות, ממזר תלמיד חכם קודם כהן גדול עם הארץ. באיזה עניין זה? גם כי עניין צדקה. אם שניהם נשמו למשל, לקחו אותם בשם, הכהן גדול מסכן, כמו שהיה בזמן נבוכדנצר הרשע, הגילה את הכהן גדול, הגילה את כולם. ברוסים מפילות אותם מהשם. אז מה, מי מקדימים? אין לנו הרבה כסף כדי לפדות את כולם, אז מקדימים לפדות כהן גדול, ממזר תלמיד חכם, קודם כהן גדול עם הארץ. כי עם הארץ, אין פור עם הצבעה אלא בשביל עמי הארץ. לכן יש בזה מפת קדימה. הנה בשנת בצורת, בגמרא בבטלה דף ח', כתוב רבינו הקדוש, בשנת בצורת, פתח קופה של צדקה, ואמר ייכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, בעלי הגדה, כולם ייכנסו. עמי הארץ אל ייכנסו, כך אמר. וכן, נכנס אחד מתלמידיו, שהיה צדיק וענב, רבי עדיין לא הכיר אותו כל כך, והיה שמו רבי יונתן בן עמרם. אם הגמרא קרא אותו רבי יונתן, שמע, היה אדם גדול. אבל הוא עשה עצמו כאיש עם הארץ, ונכנס אצלו. אמר לו, בני קרית? אמר לו, לא קראתי מקרא. שנית משנה? אמר לו, לא שניתי משנה. משמע שהיו כאלה בזמנם אנשים שיודעים משנה ולא יודעים מקרא. הם לא כן, מה שואל אותו? אבל קרית לא, כל שכן שלא שנה משנה. אלא גם עכשיו בדורים גם כן, יש אלה שנמדים בישיבות אשכנזים, יודעים משנה, יודעים גמרא, ופסוקים לא יודעים. זה לא טוב, אבל יש כאלה. לכן לא צריך להחייר אחריהם יותר מדי. אבל בוודאי, עשה תורה כאן משמענה, כתוב שתלמיד חכם צריך לסיים מקושט ב-24 כתבי הקודש. כמו שהכלה הזאת, ויתן אל משה כחלתו, כחלתו כתיב. כמו הכלה הזאת מקושטת ב-24 תכשיטים, כך תלמיד חכם צריך להיות מקושט ב-24 כתבי הקודש של המקרא. טוב, אז הוא אומר לו, קרית? אומר לו לא. שנית? אומר לו לא. כאילו מה אפנס אותך? אם אתה לא יודע, לא תורה ולא שום דבר, מה נפרס אצלך? אמר לו, פרנסי ככלי בך עורב. הקדוש ברוך הוא במרחם עליהם, נותן לבהמה נחמה לבני עורב אשר יקראו. בהמה גם תראה כלב. אז הכלב זה לא שווה כלום, אף פי כלב שנותן לו פרנסה שלו. יודע צדיק דין דלים, דין דלים, אמרה הגמרא, יודע הקדוש ברוך הוא שבזנותיו של הכלב מועטים, אז שרה אותם הרבה במאב, לא מהר מתעכב האוכל במאב, נשאר שבע בו כמה ימים. וכן פרנסי ככלב וכעורב, פרנס אותו. אחרי שפרנס אותו, התחרה אותו בנו הקדוש. אמר, אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ. מה נתתי הלחם שלי לעם הארץ? אמרו לו תלמידיו, ובשמעון בנו של רבי, אמרו לו, אבא, אולי זה תלמידך, רבי יונתן בן עמרם, שהוא עושה עצמו עם הארץ, אבל הוא אדם גדול. פתקו ומצאו שכן היה רבי יונתן בן עמרם. ואתה שעמם, כן יש אנשים שהם לא רוצים להחזיק טובה לעצמם, כי אני נמצא מכשיל אותם, אף אחד לא יתן להם, פתח אמר, יכנסו הכל, אפילו עמי הארץ יכנסו. אז זאת אומרת, מה פתאום? לא ייתן לעם הארץ, ובכלל מה צריכים למות? הלא כתוב בגמרא, מפרנסים אפילו עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אם כן עמי הארץ מסכנים, נעשו יותר גרועים מהגויים, אלא הפירוש הוא, פני שהיו הזמן, היה הזמן מצומצם, שנות בצורת, והכסף שהיה לו לתת, זאת אומרת, הפנסה שהיה לו לתת, היה מצומצם. אם ניתן עם הארץ, יחסד אתם לזה חכמים. לכן אמר עם מהארץ לא יכנסו. כך פירש הרשב"א, מביא אותו מרן לבית יוסף. כי זאת אומרת, אדם שהוא ממונה על צדקה, צריך לדעת למי להקדים, למי לאחר. אם אדם עם הארץ, אדם תמיד חכם, אז יקדים תמיד חכם. אפילו אמרנו יותר מכהן גדול עם הארץ, בכל שכן סתם עם הארץ. לכן צריך לדעת את הדינים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיצא נפל אחד ואחד כפי המשפט. יש שם עוד בגמרא, בבטרה, פעם אחת מלכות רומא הטילה מס על אנשי טבריה ששם היה גר רבנו הקדוש, המס שיעור שיקנו כתר למלך. הכתר אולי הלך, נשחק, נאבד, מת, נשבר ונשבע, אין רואה. אז עמי יטילו את זה על ישראל. הם חייבים לתת כסף כל אחד ואחד כדי שיעור שיקנו כלילה. כלילה זה כתר. תקף מיד בא, עשה מפקד בבינו הקדוש, יש נגיד למשל 100 תלמידי חכמים ו-200 עמי הארץ. שלח להודיע על 200 עמי הארץ, ערכים לשלם כל אחד כך וכך, שיעור כדי הכתר. שיעור של מילה הכתר. באו אמרו לו, מה זאת אומרת, והחכמים פטורים, גם החכמים ישלמו. אמר לא, זה אני קובע מי שצריך לשלם. חכמים פטורים, אתם צריכים לשלם את המס הזה. אמרו, אנחנו נברח מכאן. אמרו, תברחו, רוצים לברח, תברחו. אז ברחו מטבריה. הלכו לצפת, הלכו לג'רמן, הלכו איפה שהלכו. נשארו עקב פנים 100, חציים של אלה, בעלי בתים. שלח קרא את המאה, אמר, אתם צריכים לתת דמי הכתר. אמרו לו, ישתתף לו, אמרנו חכמים, אמר לא, חכמים לא משתתפים, אתם צריכים לשלם. נברח, כמו חברים שלנו, תברחו. ברחו גם הם, הלכו. נשאר רק איש אחד, שהיה לו מכבסה, כובס, היה לו מכבסה. שלח קרא אותו רבי הקדוש, אתה צריך לשלם דמי הכתר כולו, אני אשלם, מאיפה יש לי? אין לך, תלך, אני אברח, תברח. תברח, פקע כלילה, שלחו להם דעה מהשלטונות, בטלנו את הגזרה, נגמר, לא צריך לשלם כלום. ואומר רבי הקדוש, ראיתם, לא באה פורענות, רק בשביל עמי הארץ. ברחו, נגמר, בטלת פורענות. עכשיו אנו גם בעיני הצדקה צריך לדעת ממי לקבל גם כן וממי לא לקבל. למשל גוי בא נותן צדקה לקופה של צדקה, אסור לקבל ממנו מפני שהצדקות מכפרות עוון. אנחנו לא רוצים שיתכפר עוונותיהם של הגויים, אז רבשנו מלא שאתיהם עד שהכוחו יבוא ייפרע מהם ויקום נחמד הבדר השפוך. אם אנחנו לוקחים מהם אז זה מכפר להם. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, צדקה מכפרת, אז מכפר את עוונותיהם, אנחנו לא צריכים לכפר את עוונותיהם. לכן אם בא איזה גוי רוצה לתת איזה סכום לקופה של צדקה, אסור לו לקבל ממנו. אבל אם נותן בשביל בית כנסת למשל, זה לא מכפר כמו צדקה, צדקה מכפרת, אבל זה לא מכפר. לכן כתוב בגמרא בזבחים, איש איש אשר ייתן לכל נדריהם וכל נדבותם, אמר רבותינו איש איש מה הרבוי, לרבות גויים שנודרים ונודבים כישראל. בזמן שהבית המקדש קיים, אם רוצה להביא קורבן נדר או נדבה, יכול להביא. כמו שכתוב, מיד בנכר, לא תקריבו מכל אלה כמושחתם בהם מום בם. אם יש בהם מום, אסור לקבל. אם אין בהם מום, מקבלים מידם. כי זאת אומרת, מותר לקבל קורבנות. מפני שהקורבנות לא מכפרים, נדרים ונדבות לא מכפרים. אז מותר לקבל מידם של הגויים. ככה גם כן אותו דבר, אם נותן לבית כנסת, בית כנסת כמו בית המקדש. אם תורם איזה דבר בשביל בית כנסת, מנורה בשביל בית כנסת, מה שעושה בשביל צורך בית כנסת, זה כמו נדרים ונדבות שהיו מקבלים בבית המקדש, נתנו לקבל מהם. אבל בשקל נותן צדקה, לקופה של צדקה אסור. לכן הגמרא אומרת, עניים שמקבלים צדקה מן הגויים בפרהסיה, פסולים מעדות. מפני שמקבלים מהגויים בפרהסיה, גם זה בזיון, שאלה הגויים מתרברבים, אנחנו נתנו כסף בשביל העניים של היהודים האלה. וכלכן נותנים בהם בפרהסיה, בשנאה יכולים להעלים עין מהם, אבל בפרהסיה פסולים מהעדות, עד כדי כך, מפני שעושים גורמים חילול השם, שהגויים מתרברבים, שאנחנו מחזיקים את העניים היהודים האלה. כמה שאפשר להתעלם מהם, וכך הגמרא אומרת, מפני מה נענש דניאל, שזרקו אותו לגוב של אריות, שיעלילו עליו בשביל שהיה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז יצא, הלכו והסיתו את נבוכדנצר, שאף אחד אסור לו להשתחוות אלא לנבוכדנצר, לאלוה שלו, ואסור להשתחוות לאל אחר. וכן, והלכו וראו את דניאל שהיה מתפלל, זמני תלת אהבה מהווה מסלט, תודה מירושלים, פניו כלפי ירושלים, היה מתפלל, שחרית מנחה בערבית. בואו, תפסו אותו, בניגוד לגזרה של המלך, תפסו אותו, הביאו אותו למלך. אתה אמרת שאסור להשתחוות לאלוה האחר, והנה דניאל, הוא משתחווה, לכן אתה צריך לקיים בו את הפסק הדין. הפסק הדין צריך לזרוק אותו לגוף של האריות. תפסו אותו מסכן את דניאל, וזרקו אותו בגוף של האריות. בכל הלילה היה המלך, היה מתפלל, היה חס עליו, היה שליש שלו, חכם גדול, ולכן היה מתפלל עליו שיצא בשלום. בבוקר השכם בא, פגש אותו עדיין ברוך השם בחיים. אמר לו, איך זה? אמר לו, האלוה שאני משתחווה לו, סגר את פי האריות, ולא נתן להם לפגוע בי. שלח לו הקדוש ברוך הוא מלאך גבריאל כדי שלא יישאר בתענית, ויושב בתוך הבור עם האריות, מי יתן לו אוכל? שלח לו הקדוש ברוך הוא את גבריאל, הביא לו לחם, לאכול, לשתות. חס עליו הקדוש ברוך הוא, אפילו שלילה אחד לא יישאר רעב. ככה היו צדיקים, וכן, בבוקר קם ושחרר אותו. המלך בא ושחרר אותו. אבל נשאר מסכן, לילה שלם, ככה באיזה מתיחות, יושב סביבותיו. כי סירבוני פערים רבים, הרבה רבה כתירוני, יושבים ככה סביבותיו. רגע אחד יסיח דעתו, אולי יטרפו אותו. ושאר כל אלה מסכן בו דופק. למה המתיחות הזאת? למה נגזר עליו את גזרה הזאת? כשיש עשה דבר אחד לא טוב. שנתן עצה לנבוכדנצר שיאריך את שלוותו. כי ראה איזה חלום רע, זה נבוכדנצר, שצריך לעשות עם החיות, כמו שהיה בסופו של דבר. היה אכזר כמו חיות טרף. וראה בחלום שהוא הולך יחד עם החיות טרף. ואמר לו, נכון, נגזר עליך ככה גזרה, ואני אתן לך עצה, אדוני המלך, תתן, הוא חס על ישראל, ברחמנות שלו על ישראל, כולם שרים מסכנים, ערומים, יחפים, באו כולם מהגלות, כולם מצאים בגלות שם. אז אמר לו, תעשה בית הכנסת אורחים, ושם תתן להם מזון על חשבון המלך, והצדקה הזאת תכפר עוונותיך, ולכן יהיה לך שלווה במלכותך, ולא תתרעל עם החיות רעות. אז הוא אמר, טוב, בסדר, תעשה. תקף מעל תן הוראה שכל מה שאמר להם דניאל, שעשו. אז פתח הכנסת אורחים גדולה, והיו באים כל עניי ישראל, היו אוכלים ושותים שם על חשבונו של המלך נבוכדנצר. עד אחרי שנה תמימה מהעסק הזה, ולא קרה שום דבר למלך. והנה יום אחד הוא בא ורואה את כל העניים האלה, מה זה פה, מה פתאום, תקף תסגור תקף מיד. כן, תקף, ואז סגרו את זה, יצאה לו את כל ואמרו, לא, אתה לא מרחם על הבריות, לא רחמו עליו מן השמיים, תקף נפח כמו איזו חיה טורפת, הולך על ארבע, זוחל על ארבע, ויצא ליער שמן, הלך והתחיל להסתובב יחד עם אריות, עם דובים, עם נמרים, גם הם אכזריים כמוהו. כן, וכך היה, והיה 7 שנים ככה היה נודד יחד עם החיות, יורד עליו גשם, יורד עליו שלג, עליו גיהנם, כל היום מגיע לו. אבל סוף סוף שנה אחת שלמה הוא החזיק מעמד. למה זה בשביל שדניאל יעץ אותו שייתן צדקה, ובזה העריכו בשמיים את הגזרה שלו. לכן נענש דניאל שנתן עצה לרשע כזה. נכון, הוא כוונתו לשם שמיים בשביל טובת עם ישראל. מידע הוא זיכה אותו במצווה, עשו לזכות גוי במצווה. וכן לכן בשביל זה מסכן הוא נענש בדבר הזה. אז מכאן אנחנו, כך כותב גם כך הרמב"ם, שאסור לקבל צדקה מהגויים, כי הצדקה מכפרת עוון. כי לא מקבלים עם צדקות. אם תורם איזה דבר לבית כנסת, זה כמו שמקבלים נדר או נדבה בבית המקדש. אבל לקבל ממנו צדקה אסור. נמצא שהממונה על הקופה של צדקה, אם הוא לא אדם נאמן, מה אכפת לו? הוא עושה למלא את הכסף של הצדקה, הוא חס על העניים, על ילודים. מה אכפת לי שהגוי ייתן, אם משהו בתוכו, הוא גנב הרבה מהיהודים שייתן מעט, מה יש? אז זה שאמרנו, שזה אסור. זה לא מקבלים צדקה מגויים. וכן, כבר לכן הגזבר, הגבאי, שהוא ממונה על הקופה של צדקה, זה יכול להיות אדם נאמן, אדם ישר, ותלמיד חכם, ויודע מה מותר, ממי מותר לקבל, או למשל תבוא איזה אישה, תגנוב כסף מבעלה ותתן לו. וזה אסור, אין מקבלים מהנשים, אלא דבר מועט. לפי העושר של הבעלים, כשמו מועט הוא הרבה, גם כשצריך לדעת להעריך כמה זה כשמו דבר מועט, אין לזה הגבלה. צריך לדעת מה הרווחים של בעלה. לאור זה, אם כשמו זה מעט, הוא נקרא הרבה. אם הרבה, אסור לקחת מהנשים. שחזקה שזה גנוב, שזה גזול. או קטנים, ילד קטן, בא ונוטה פתאום מלוא חפניו זהובים. מה פתאום שיקח ממנו? זה סתמה, זה גנב אותם. לכן צריך שיודיע להורים שלו, אם ההורים יבואו יגידו לו כן, נכון, אנחנו שלחנו אותו, אז טוב, יקבל מהם. אבל פה עוד לא הודיע להורים שלו. בא ילד ונותן לו הרבה כסף, זה אסור לקבל זה ממנו. כי לכן צריך מכל הדברים האלה, מכל הבחינו שיהיה אדם שקול, אדם מדוד, שידע איך ממי לקבל, ממי לא לקבל, כל הדברים. או למי לתת, או למי לא לתת, כל הדברים צריך לדעת. אם אדם הוא אוכל לבדות להפעיס, או עושה עבירה אחרת להפעיס, אסור לתת לו צדקה בכלל, אסור לרחם עליו. זה כמו גוי, מורידים ולא מעלים, יותר גרוע מגוי. מותר להאכיל גוי ולא להאכיל לרשע הזה שהוא עושה להכעיס. הגוי לא מצווה, אבל זה מצווה. הוא עושה עבירה להכעיס, אסור לתת לו צדקה בכלל, אסור לרחם עליו. ואחי אחיך עמת משהו אחיך במצוות. כמו שאתה עושה מצוות, הוא עושה מצוות. אבל אדם שהוא מדיר עצמו מעם ישראל, והוא פורש מן הציבור, כמו אלה החופשים, שלא מתביישים למה שהם חופשים, אז אלה כולם הם פורשים מן הציבור, אסור לתמוך בהם, אסור לתת להם צדקה. כל הדברים האלה צריך לדעת אותם, שהוא גבש צדקה. עכשיו אנחנו מדברים את השני, שיתנו לך קודם, אחר כך נדבר. עם צדקה עושים, זה כמה גזלו, כמה גזלו. בקושי משלמים אחד מיליון ממה שהם עשו, הרשעים. יש כופר לעם ישראל? אין כופר. תחת הנחושת יביא זהב, ותחת הברזל כסף, תחת רבי עקיבא וחברה מה יביאו? אוי להם שאין להם תקנה, לא יהיה להם שום דבר. אבל אם נותנים, זה נותנים בשביל הגנבה והגזלה שגזלו, אז מחזרים מעט מהגזלה, זה נקרא שמות צדקה? אין צדקה, מה שמה בזכרם. אז נחזור, אמרנו, יש שמונה מעלות בצדקה, זו למעלה מזו. וכל אחד יותר חשובה מחברתה, אם אפשר לקיים אותה. אז אמרנו, המעלה הכי גדולה, זה שאדם שהוא תומך בחברו, לפני שהוא מתמוטט, כמו שאמרו, כי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו. אומר, משל, אתה רואה איזה חמור שיש עליו מסע כבד, והוא עומד להתמוטט. בא אחד, תופס אותו ככה חזק, מעמיד אותו על רגליו. אבל אם לא, כבר נפל, כבר קרע נפל, אפילו עשרה לא יכולים להקים אותו. זה חמור זה, להריב חמור, איך אפשר. אז ככה גם כן, אדם, כל עוד שהוא לא תמוטט, עדיין הוא ככה מתחיל קצת להפסיד וזה, אבל אתה מרגיש עליו תקף ומיד, ואתה נותן לו תקף ומיד הלוואה, מחזיק את ידו וכך וכך, אתה יכול להעמיד אותו על רגליו. בזמן שכבר אתה לא חס עליו, עד שהוא כבר הולך בפשוט רגל, באותה שעה כבר אפילו עשרה לא יוכלו להעמיד אותו. לכן צריך לתת בידה, כמו שכתוב, מי שעני ומח, כי ימוך אחיך. זה שמה בידי סכנת המח. מח שהוא הולך ומתמוטט, נעשה עני. אז לכן מצווה להחזיק בו תקף ומיד לפני שירגישו בו אנשים אחרים, שכל אחד יש לו גם כן בעל חוב, לבוא בעל חוב לגבי את החובות שלו, כולם כבר התפרסם, שהוא הולך להפסיד ממונו, אז כל הכל יהיה מוציא לזכות, לקבל את הממון שלו חזרה, אז מבינה המשרים אותו מסכן, אז הוא נגמר, פושט רגל, כלומר, לא שאלו שום דבר. לכן, עד רבה, צריך לעזור לו לאיש את זה ביתר שאת, כדי שאוכל להחזיק מעמד. וכן נותן לו או מתנה או הלוואה. אם הוא צריך יכול להלוות לו, יש לתת לו מתנה. ושעדיין הוא במצב טוב, לעיני הרואים, אז לא בושה שיקבל מתנה, זה לא צדקה. זה דרך בני אדם אוהבים זה לזה, שולחים לחברו מתנה. אבל מחר, גם אתה שתעני מתנה. אז לא יתבייש. אבל נותן לו בתור צדקה, זה בושה גדולה, הוא מתבייש. אני כבר הגעתי למדרגה שצריך לקבל צדקה מאחרים, אז לכן זה נותן לו מתנה או הלוואה. הוא חלוואה, ייתן לו עם הדוד, יפתח לו אולי, אתה עושה איזה הלוואה עם כסף, תביא את עמי, תעני עמך, לא תהיה לו כנושה, לצימא עליו נשך, ייתן לו בלי רבית, בלי נשך, בלי שום דבר. ייתן לו, תחזיר לי מתי שאני אחיו גבולך, אחר כך מתי תחזיר לי. אז באופן שכזה, באופן מכובד, אז זה לא יתבייש, אבל הוא נותן לו צדקה. כל פעם, בהיד זה שאתה קורא בפה, זה מתבייש להסתכל בפנים שלו. קיבלתי צדקה מהאיש הזה. לכן צריך לתת לו תקף ומיד, עוד לפני שיתמוטט כמו שאמרנו, או עושה עמו שותפות. יאמר לו, תשמע, לתת לו הלוואה, גם כן פה יש קצת בושה. אמרת, הוא נותן לי הלוואה. מי היום נותן הלוואות בחינם ככה, בלי רבית, בלי שום דבר. אלא הוא עושה עמי חסד, כמו שאני כבר זקוק לחסדים, ולכן הוא עושה עמי חסד. גם כן קצת בושה יש לו. אף הפי כן, לא דומה לצדקה, לא צדקה, זה הלוואה מה שתעזיר לי. ובכל זאת, עשי שותפות עדיף יותר מכל זה. זה שכתוב בגמרא, גדול המלווה, בגמרא בשבת סמך ג', גדול המלווה מעות לחברו יותר מנותן צדקה. הוא מטיל מאליי כנגד הכל. מה זה מטיל מאליי? עשי אותו שותפות. תקני איזה סחורות, חצי הרווח שלי וחצי הרווח שלך. אז זה טוב, אני עובד, אני ברגלי ואתה בכסף שלך. אז זה עניין של שותפות, אין בזה בושה כלל דעקה. לכן אומר, או שעשה עם השותפות, או שימציא לו מלאכה, ימציא לו עבודה, איש הזה מסכן, מבוטל, אין לו עבודה, וכן צריך לחיות רק מהצדקה, ממציא לו איזה דבר, איזה עבודה אחרת, וככה לחזק את ידו כדי שזה יצטרך לבריאות. אדם שעושה ככה, זה חשוב הרבה יותר מאשר נותן צדקות. או שעשה עם השותפות, אפילו שמרוויח, גם הוא לוקח ממנו חלק בחלק, לוקח את הרווחים. אף על פי כן, מעלתו הרבה יותר גדולה מאשר אדם שנותן צדקה. או ייתן לו הלוואה או מתנה את הדרך הכי נכונה והכי ישרה, מה שאפשר לעשות, יעשה. כדי שהאיש הזה העקר, כדי שלא יתבייש כשהוא נותן ממנו. זה המעלה הכי גדולה, כמו שאמרנו, במעלות הצדקה. פחות מזה, הנותן צדקה, יש בפסוק, אמרתי, אם כסף תבית עמי, תעני עמך. ואדם אומר, אני אביא כסף. אני למשל, יש לי נגיד 100,000 שקל. ואני אתן לזה לאיש הזה, אני שם את זה, מפקיד את זה בבנק, הם נותנים לי כך וכך רווחים. אני נותן לאיש הזה, אסור לי לקחת ממנו ריבית, ואני מפסיד את כל הכסף שלי. בשביל מה? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב שאתה עושה טובה. זה הכסף מי נתן לך? אני. את העני עמך, אני נתתי לו שיהיה פקדון בידך, כדי שתוכל לעזור לעניים. כי אמר לך אתה, אם לא מקבל רווח או לא מקבל רווח. זה הכסף לא שלך. אני האמנתי בך, נתתי לך את הכסף הזה כדי שתן לעניים. אדם כשנותן צדקה, לא חושב שהוא נותן בכיסו. והקדוש ברוך הוא נתן לו כדי שתן לעניים. האמין בו, ראה אותו אדם נכון, אדם ישר, ולכן נתן לו כדי שתן לעניים. כמו שאמרנו שם, אלוהיכם אוהב עניים כדם אנו מפרנסם, כדי שנזכה בהם אנחנו לחיי העולם הבא. אז אכן אם הקדוש ברוך הוא האמין בו ונתן לו, צריך לקיים את ה... הוא נותן כאילו מהפקדו שנתן לו הקדוש ברוך הוא. כך אמר דוד, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. הכל של הקדוש ברוך הוא. בי הכסף ובי הזהב אמר השם צבאות. ומידך נתנו לך. מה שאתה נותן לנו אנחנו נותנים לאחרים. זה לא, אני נותן מכיסי שום דבר. לכל אדם ואדם לא צריך להחזיק טובה לעצמו ממה שנותן לעניים. טוב, אמרנו כבר על עניין קופה של צדקה, או שעושה גם כן שזה שלב שני אחרי הלוואה או שותפות, אז יש נותן קופה של צדקה. שהוא לא יודע מי נהנה מהקופה של צדקה, רק הגבאי הוא יודע. הוא בעצמו, כן, הנותן לא יודע למי הוא נותן. והמקבל גם כן לא יודע ממי הוא מקבל, הוא מקבל מקופה של צדקה, יודע כולם, יודעים כולם שהגזבר הזה, הכסף הזה לא שלו, רק הוא ממונה על כך. אז נמצא שהאיש, לא הוא הנותן יודע למי נתן, ולא המקבל את הכסף מקופה של צדקה, לא יודע ממי הוא מקבל, זה חשוב מאוד. תקף שלב שני אחרי הלוואה או שותפות, בא אחרי זה המעלה השנייה. פחות מזה, שאמרתי כבר, קופה של צדקה לא נותנים רק בזמן שנאמנים עליה אנשים ישרים וחכמים ויודעים בדיוק איך לתת ומה לתת ואיך לחלק. הגמרא אומרת, כל קופה של צדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה. לא איש יחיד צריך לטפל בקופה של צדקה, כי זה דיני ממונות. כמו שיש לך משפט, אתה יש לך משפט, צריך לשבת שלושה. אם שניים שדנו, אין דיניהם דין, הדין שלהם לא שווה כלום. צריך להיות שלושה חכמים שהם יפסקו את המשפט. על ידי כך יזכו את הזכאי ויחייבו את החייב. אם לא, עלולים הם לשגות. עכשיו ממונה הצדקה, כשהוא בא לחלק, כמו שאמרתי, באים אנשים שונים, כל אחד ואחד צריך לתת לו. אז כמו שהוא פוסק את ההלכה, לזה מגיע לו כך וכך, וזה מגיע לו כך וכך, אולי הוא טועה, אולי לא נכון, אולי לא יודע שהאיש הזה נצטרך יותר מחברו, אולי זה מגיע לו יותר מחברו. אז צריך להיות שלושה אנשים שישבו ביחד ויכתבו בדיוק לפי מה שהם יודעים, מעריכים, יודעים כמה המשפחה של האיש הזה, כמה נפשות יש לו בבית וכמה נפשות יש לו בבית, אפשר להשוות זה לזה, אחד יש 10 נפשות בבית ואחד להם 2 נפשות, זה אותו דבר? ודאי שלא אותו דבר. צריך לתת לכל אחד ואחד לפי מספר נפשות שיש לו. אז צריכים לדעת בדיוק את כל המצב הכללי גם כן, מה מצבו של זה ומה מצבו של זה. אז כשיושבים שלושה, והם יודעים, אנשים שמבינים, כן, וחוקרים ודורשים כל דבר, אלה הם שזכאים לחלק. זה שאמרנו, נגבית בשניים. עושים בשניים כדי שלא יחשדו בהם, איש אחד יחשדו בו. אבל שניים ממונים, כמו שכתוב, והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן. מה זה והם? כשהיום משה רבנו שולח בשביל לקחת זהב וכסף וארגמן בשביל המשכן, היה שולח שניים ביחד. ששניים, אחד מעיד חברו, השניים עדים מקום דבר, שניים לא נחשדו. כמו שני עדים קשרים, אפילו להרוג נפש. ולכן הם הולכים, מביאים את הזהב ואת התכלת והארגמן. אבל מתחלקת בשלושה. כשבאים לחלק אותה לאנשים, צריך להיות שלושה ממונים, והם קובעים זה כך וזה כך. יכול להיות איש אחד שהוא נותן לפי הערך שיש לו רשימה, והוא נותן אחרי שנתנו כבר פסק דין, הוא נעשה למשל הראש שלהם, יושב ראש שלהם, הוא המוציא לפועל את ההחלטות שלהם. אז זה יכול להיות אפילו יחיד, אבל כיוון שכתוב הכל לפניו, יש לו רשימה, לזה צריך מגיע לו כך, אחרי שכבר פסקו מה שפסקו, הוא כמו יושב ראש הוצאה לפועל, לא יותר מזה. אז הוא נותן מחלק כפי מה שהחליטו ביניהם. פחות מזה שיודע הנותן מי נותן, אבל לא יודע אני ממי לוקח. כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשלחים מעות לפתחי עניים. זה מה שהסברנו כבר פעם, שמר עוקבה ברחמה, היה הולך לבית של איזה עני בן טובים, והיה זורק לו כסף מתחת הסף של הדלת, ובורח משם, שלא ידע מי נותן לו, כדי שלא יתבייש ממנו. אבל הוא יודע אני מי נותן, הוא יודע שהעני הזה הוא מצלח והוא נותן לו. אז זה פחות מהקופה של צדקה. למה? הקופה של צדקה לא נותן יד למי נותן ולא מקבל יד למי מקבל. הוא שם את זה בתוך הקופה, ואחר כך אחרים מחלקים את זה. אבל מה שאין כן כאן, הוא יודע למי נותן. אז לכן שאולי יחזיק טובה קצת לעצמו, כשראה אותו כל פעם, אני ברוך השם, אני עשבתי את אברהם. לא, אלא צריך שלא ידע מי שהוא נותן. אבל כשאין קופה של צדקה, עומד בראש איש נאמן, עומד איזה אחד מהעובדות סוציאליות האלה, או עובדים סוציאליים שיש, כולם בורים עמי הארץ וימות. לא אכפת להם אם זה מגיע לו, זה לא מגיע לו, זה ירא שמיים, זה איש חופשי, חילוני, לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא שום דבר, אכפת להם. משרד עבודה והרחמה זה משרד עבודה זרה. הם יודעים הלכות, הם עושים על פי ההלכה. כל מי שהוא אלים גבר, מי שבא שובר להם את הספסלים ככה ועוקר להם אותם, נבהלים ממנו ונותנים לו כמה שצריך, כמה שלא צריך גם כן. אבל מה שאין כן, זה לא אפשר לסמוך עליהם, לא שחם עליהם. אנחנו מדברים קופה של צדקה שעומדים בראשה אנשים הגונים. היום אין לצערנו דברים כאלה, לא מצוי, אלא אם כן אולי יש קופות פרטיות של תלמידי חכמים שרוצים לעזור לנצרכים, זה יכול להיות. אבל מה שיש עבודה והרווחה זה כל הבל הבנים, כולם שקרים, כולם לא שווים כלום, כל הפקידים שלהם בורים עמי הארץ, אכפת להם זה חילוני וזה לא חילוני, בטוח לאומי, הם נותנים מחלקים בין חילוני ולא חילוני, מאיפה אכפת להם דברים האלה? אם יעשו ככה, אוי אוי, תבוא שלמית לא נהיה מחשמה וזכרה תעשה עליהם בגת. מה? למה נזירת אתה ככה? תעשה אפליות בשביל שהוא חילוני? הלוואי שלא יפלו לרעה את הדתיים, הלוואי שלא יפלו לרעה. וכן אכן, זה כמעט דלת את האמת, זה לא חשוב כלום. אנחנו מדברים קופה של צדקה של אנשים פרטיים שבאמת תלמידי חכמים יראי שמיים ומחלקים כפי, כל אחד אחד כפי ההלכה של שולחן ערוך. התקן בשולחן ערוך אומר למי נותנים, למי לא נותנים, כתוב הכל, כל הדברים האלה. אסור לתת למי שהוא מרן מחלק בין אם זה עובר עבירה לתיאבון ובין להכעיס. אם לתיאבון אפשר לעשות את מי משורת הדין, אפשר לתת לו את מי משורת הדין, אבל אם הוא עושה להכעיס אסור לתת לו. כך מרן מחלק לבית יוסף וגם לשולחן ערוך לכמן. אבל גם כשאמרתי לפני משורת הדין שמותר לתת למי שעובר עבירה בתיאבון, זה דווקא כשלא פוגע בשני, שהוא אדם ירא שמיים. צריך להקדים למי שיש לו עוד. נשאר עוד, יש נותר, אז טוב, ייתן גם למי שעובר עבירה בתיאבון לפני משורת הדין. אולי על ידי כך גם כן יתקרב. אבל מה שאין כן הוא עובר להכעיס, אין לו שום תקנה, אסור לתת לו בכלל. וחי אחיך אמר, תורה אמר, וחי אחיך. כי אמוך אחיך, כל דבר אחיך, אחיך במצוות. כשדברים ממש אחיו, לא אחיו הוא. אלא אחיך הוא במצוות, כיוון שהוא חייב במצוות כמוך, ומקיים מצוות כמוך, אתה חייב להחזיק בו. אחר כך אומר עוד פחות מזה שיודע אני ממי נותן, ולא יודע אני נותן ממי נותן. איך זה? כמו שהיו נוהגים שם הרבי אבהור, הרבי אבא, גמרא בכתובות אומרת, שהיו אנשים לא כל כך טובים, יודעים שיש איזה עניים. יושבים באיזה מקום אחד, יושבים מסכנים וקוראים תהילים. עניים, כולם מלוכתים במקום אחד, אין להם פרנסה. זה האיש הזה החכם, הולך, שם סדין ככה, כמו שהוא קונה איזה דבר, יש אנשים שמים איזה דבר על קצה שלהם. בסוף הסדין, צוררים שם כמה מעות, כמה כספים, שם את זה על זה והולך, ונותן סגב להם, והם באים, פותחים את ה... הוא הולך, יושב ביניהם, והם פותחים את הצרור שבתוך סדיניהם, ומחדקים את זה ביניהם. גמרא בכתובות אומרת, שהיו אנשים לא כל כך טובים, יודעים שיש איזה עניים, יושבים באיזה מקום אחד, יושבים מסכנים וקוראים תהילים. עניים, כולם מלוכתים במקום אחד, אין להם פרנסה. זה האיש הזה החכם, הולך, שם סדין ככה, כמו שהוא קונה איזה דבר, יש אנשים שמים איזה דבר על קצה שלהם. בסוף הסדין, צוררים שם כמה מעות, כמה כספים, שם את זה על זה והולך, ונותן סגב להם, והם באים, פותחים את ה... הוא הולך, יושב ביניהם, והם פותחים את הצרור שבתוך סדיניהם, ומחדקים את זה ביניהם. זה, והוא תן, גם כן רוצה עין ככה, כולה גם מסתכל אחורה, שלאבוא איזה רשע אחד, יחטוף מהם, עשה איזה דבר, עומד על המשמר. ואופן שהוא נותן, מטה את עיניו אנה ואנה, ונותן את זה להם, וכן והולך. אז כך הם יודעים אם הם מקבלים את הכסף, אבל הוא לא יודע, הוא לא רואה בדיוק מי אלה, ואכן זה נקרא שהוא גם כן זה מדרגה של צדקה, אבל עדיין לא כל כך מעולה כמו קופה של צדקה, או כמו מי שנותן לעני, והעני לא יודע ממי שהוא מקבל, אבל כאן יש להם קצת בושה בפניו. פחות מזה, מי שנותן כראוי לעני, קודם שישאל ממנו, תן לי צדקה, תן לי ככה, תקף, רק רואה אותו, כי תראה ארום בחסיתו, בשריך לא תתענם, תקף ענם מקום, רק רואה אותו, תקף הוא מקדים ונותן לו. לא מחכה עד שהוא יבוא, יבקש ממנו, יתחנן לו, אז זה גם הבושה תגדר שבעתיים. לכן תקף כשרואה אותו, קודם שישאל נותן לו. הפחות מזה, לאחר שישאל. שנותן לו כראוי, אבל אחר שישאל ממנו, יבקש ממנו ואחר כך יתן לו. זה לא מעלתו גדולה כמו אותו שהוא קודם שישאל. המקובלים אומרים, הנותן לפני שישאל העני, זה אותיות מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, יוד כה ואף כן. הפירוטה דומה ליוד. ואחר כך, חמש אצבעות של האדם, זה הזרוע שלו, יוו. וזה העני המסכן, נותן עשו ככה את יד שלו, אז הוא נותן בתוך חמש אצבעות, אז זה יוד כה ואף כן. למה? פרי שלך בסדר. אבל אם הוא לא נתן לו תקף, עד שבא עני ועשה לו ככה, אז כבר הוא הושיט את ידו, נהיה ה' וו', ואחר כך נותן לו י' וה'. אז זה הפך את שם הוויה. זה לא נתן את הוויה על הסדר. לכן זה לא מעלתו גדולה כמו הראשון. עוד אומר, פחות מזה, שנותן אפילו פחות מהראוי, אבל בסבב פנים יפות. נותן לו בסבב פנים יפות, גם כזה חשוב. הגמרא אומרת, הנותן צדקה לעני, מתברך בשש ברכות. והמפייסו באחד עשה ברכות. ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע. פירוש הדברים, אתה משביע אותו בדברים, אתה מדבר אותו דברים יפים, תראה גלגל הוא שחוזר בעולם, לא תסתער, השתבח שמה קדוש ברוך הוא מוריש ומעשיר, סופך בעזרת השם עוד גם כן גלגל הוא שחוזר בעולם, עוד תעלה בעזרת השם, נותן לו דברים ככה לנחם אותו ולדבר על לבו, אז זה גם כן משיב לו את רוחו. זה נפש נענה תשביע, משביע אותו בדברים, בדברים יפים, בדברים נעימים. אז כתוב, הנותן מתנה, הנותן צדקה, אז ברך בשש ברכות. ואילו המפייסו, באחד עשה ברכות. כמו שכתוב לפניכן, הלא פרוס לרעב לחמך, ועני מרודים תביא בית, כתראה ארון וכיסיתו, ומשרחה לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תשמח, וערך לפניך צדקך, וכבוד השם יאספך, כן? ונחך השם תמיד, סביע בססחות נפשך, עצמתך יחליס, כל מיני ברכות. זה כשיש שני הדברים ביחד, 17 ברכות. וישעיה הנביא אומר אותם כולם אחת לאחת. כן, ובנו ממך חורבות עונן, מושדים דור בדור תקומם, וקורא לך גודר פרס, משובב נתיבות השבת, אז תענק על השם, כל מיני דברים, כל מיני ברכות חשובים. אז זה כשנותן צדקה לעני. שבעה עשה ברכות ביחד. וסמנך, טוב עין הוא יבורך. טוב, זה 17. טוב עין הוא יבורך. כשהוא, כי נתן מלחמו לדל, נותן מלחמו לדל, וגם הוא טוב עין, תנושא בפנים יפות, מדבר אותו בדברי פיוס, דברי שבח, אז זה סופו, כמו שאמרנו, גם כן קבל כל אותם הברכות. יש בגמרא גם כן, כי תראה ארון וכיסיתו, בשר אחד הוא תתעלם, שקרוב קרוב קודם, זה בשר אחד הוא תתעלם. מה זה בשר אחד הוא תתעלם? זה אדם שהוא קרוב לו יותר, אפילו עכשיו מתרחק ממנו, גם כן מספלצת. בשר אחד הוא תתעלם, יש המדרש על אשתו גירושה, גירש את אשתו. היו מסוכסכים ביניהם, לא יכלו לחיות יחד, גרש אותם. ואף על פי כן הוא רואה את מצבה קשה מאוד, מסכנה, אין לה לחם לאכול, אין לה דבר, מצווה שירחם עליה. ישלח לה על ידי אנשים אחרים, הוא אסור שיפגש איתה כדי שלא יתייחדו יחד, כמו שמכירים זה את זה, אסור רבותינו שיהיו שניהם ביחד. אבל אם זה ברשות הרבים, במקום שיש רבים בוקעים, אז אין עניין חשש של ייחוד וכיוצא, מצווה שייתנה, מצווה שיעזור לה, אפילו שאשתו גרושתו, אף על פי כן מותר לתת לה. שם כתוב במדרש, שפעם אחת הייתה עצירת גשמים. הייתה שנת בצורת, עצירת גשמים, ואנשים היו רעבים בלחם. והנה שלח רבי תנחומה כמה אנשים חשובים שיבקרו את האנשים שלא יהיו עבירות, שלא יהיו חס ושלום, אולי אלה הם גורמים את הבצורת הזאת. ראו אדם אחד שהיה נמצא באמצע הרחוב, נותן איזה כסף לגרושה שלו. אז אלה באו והביאו אותו לבית הדין. הנה האיש הזה נותן כסף לגרושה שלו, למה נותן לה? בטח אתנן, הוא פעם היה נשוי איתה. אז אמר לו, תגיד לי בני, למה אתה עשית דבר כזה? אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו בצורת, אתה מקום לחזור בתשובה, ככה אתה עושה? אמר אדוני, מה, לא עשיתי שום דבר, אני מעיד עלי שמיים בארץ, לא עשיתי עמה שום דבר. רק מפני שראיתי אותה במצב כלכלי נמוך, ירוד מאוד, לא היה לה מה שלחם לאכול, רחמתי עליה, נחמרו רחמי עליה, ונתתי לה צדקה, זה מה שנתתי לה, מה עשיתי? עמד רבי תנחומה ואמר, בונה של עולם, אתה רואה, זו גירושתו, הוא שנא אותה, ואף על פי כן הוא רחם עליה. כמה שחטאנו לפניך, אתה שונא אותנו יותר מזה? למה אתה לא מרחם עלינו? רחו גם מהדברים האלה, תקדרו שמיים ועבים, ובא לך אז גשמי לשון ורחם ודבר. גם כן יש בגמרא, כתוב שם, הלא פרוש לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. אם זכה האדם, הלא פרוש רעב לחמך, נותן את הכסף שלו בשביל העניים. אדם שלא זכה, אין לו זכות, והעניים מרודים תביא בית. בתור באה הממשלה, אומרת לו, אתה לא שילמת מס הכנסה מספיק. כמה ששילם, לא, זה לא מספיק, צריך יותר ויותר, והכסף שלו ילך לטמיון, ילך למס הכנסה, ילך למס גיהנם, זה מה שילך. במקום שנותן את זה לעניים, אז בשמיים מגלגלים, אני תעלות לסובת הסיבות. אם נותן לעניים, אז בשמיים שמים את עניהם, שלא יבואו, לא יפילו עליו, יעני, אז ישכחו אותו. נגידו, הוא נתן דבר יותר מספיק לו. כי הם אין להם מס הכנסה, אין להם יושר, יש להם הרבה פעמים מסופנים, פתאום מתלבשים על איזה אחד, לא מאמינים לו, רק הרבחתי, ולא, תרבחת יותר, תרבחת יותר. תוכיח, תמיד המוצאים החברו עליו ראייה, פה בהפך, הוא צריך להביא ראייה שהוא לא הרוויח, איפה נשמע דבר כזה? זה שומת הגמרא, אם זכה, פרוש רעב לחמך. לא זכה, עניים מרודים, זו הממשלה שתמיד הב, הב, הב ולא תשבע. זו עניים מרודים, תביא בית. אז זה הגמרא מביאה שם מעשה. מעשה רבי יוחנן בזכאי, שראה בני ראש שנה חלום. בני אחותו היו עשירים, היו סוחרים. אז הוא ראה שצריכים להפסיד אצל השלטונות, במשך עשרת ימי תשובה עד כיפור, צריכים להפסיד כך וכך זהובים. 10,000 זהובים, 7,000 זהובים. טוב, אז כשראה ככה, הסתער עליהם, חבל שיפסידו הכל לשלטונות, תקף יום צום גדליה על הסובוח, פתח בעל החנות, יש לי יתום ויתומה, מהר, מהר אתם צריכים לתת לי. טוב, כמה אתה רוצה? אומר, תנו לי 1,000 זהובים. מה 1,000 זהובים? אנחנו נתן לך 1,000 זהובים, תקח מהרבה. כמה נמח אנחנו נתן לך מהם? ככה אני רוצה. בקיצור, מכאן, עשה פשרה, תנו 500. לא גמר, עוד אחרי שעתיים, עוד פעם בא, יש עוד יתום, מה אפשר לעשות? טוב, כל יתומים עלינו נפלו, אמר כך צריך, תביא עוד 500, עוד 500. מחר, בערב, עוד פעם, בערב תאכלו מסות, ובוקר תשמעו מנחים, כל יום בא להם עם טענה אחרת. בקיצור, הם, למשל נגיד 7,000 זהובים, הוא לקח מהם 6,803 זהובים, נשאר רק 17 מהחלום שראה, נשאר רק 17 זהובים. ולא הספיק, כבר הגיע ערב כיפור, באה הממשלה, עקלה לו את החנות, שמה על זה צבע אדום, פעם באה שאסור לפתוח את החנות. אבל סך הכל מה שיש שם זה חורה ב-17 זהובים. אז באו אלינו והלו, יש להם עוד סניף בתל אביב, סניף בחיפה, סניף באיזה מקום, אבל אל תבהלו, ראיתי בחלום שאתם מפסידים כך וכך. אתם צריכים הייתם להפסיד 7,000 של החנות הזה. ואני סחפתי בכם את הכל, משל 17 שלכו לעזאזל, אין 17 שלהם. אין לכם מה לפחד. אז אתה ראית את זה בחלום, למה לא אמרת לנו? היי נותנים לך בחפש לב. אבל לא, רציתי שתעשו לשם שמיים, לא שבקום שאני אצל לממשלה אני אצל לך. אז ככה נתתם בשם שמיים, לא פסתים את השיחה שלכם. וכך היה, הם נפדו על ידי 17 דיומים האלה. אז יש אנחנו רואים, מדם הוא לא נותן, לא נותן ליעקב, נותן לעשיו אחר כך. נותן את זה לממשלה. כל פנים בענייני הצדקה, אם יש כמה דברים, יש זו למעלה מזו כמו שהזכנו עד עכשיו, מי שנותן פחות מראוי עבד בסבב פנים יפות, או כל אחד ואחד לפי מה שהזכרנו למעלה, אבל יש עוד דברים חוץ מהצדקה. יש בית כנסת, מה מעלת בית כנסת? אם יש באמת מצב של עוני כל כך, עוני גדול, שאנשים מזכנים מוטלים באשפה, אין להם מה לאכול, זה יותר חשוב בית כנסת. זה עדיף מה שייתן לבית כנסת, ייתן לאנשים האלה. אבל לא כל כך המצב ברוך השם, עניים אפילו, לא הגיעו למדרגה כזאת, שילכו יחפשו באשפה לחם לאכול. אז כשלא הגיעו לידי כך, דרך כלל בית כנסת יותר חשוב מצדקה. כי הבית כנסת זה לא רק תפילה, מקום של תפילה. שם נעשה צדקה, שם נעשה קופות של גמילות חסדים. באים אנשים מתאספים יחד, נקשרים לתפילה, נקשרים לתורה, נקשרים לקדושה. אם אין בית כנסת, שכונה שאין שם בית כנסת, אנשים מתפזרים פה ושם. היום לא התפללו, קודם מתפללים בבית, אחר כך גם בבית לא עושים אחת למעלה ושבע למטה, לאט 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 לאט, הכל נעקר מהם. לא נשאר בהם לא אמונה ולא דת ולא דין ולא שום דבר. הבית כנסת היא מלכדת, עושה אותם, כל ישראל עושה אותם חברים. גם אנשים שהם 50-50, לא כל כך חזקים ככה, הם מתקרבים. על זה שרואים הרבה אנשים טובים בתוך בית כנסת, לאט לאט מתקרבים גם כדי קדושה. כשאין בית כנסת זה איום ונורא. לכן יש בזה תועלת רוחנית מאוד מאוד. מצווה גדולה לבנות בית כנסת עוד יותר מאשר מצווה של צדקה. זה יפה מאוד, אנחנו לא אומרים שחסו שלום שלא יעשו צדקות. צריך גם זה וגם זה. אבל צריך לדעת אם יש עדיפות, אנשים גבי צדקה, יש בהם, יש להם בקופה, יכולת או לתת לעניים, ואם לא יתנו הם לעניים, חסו שלום לא יגבעו ברעב. יכולים להשיג אחר כך מקומות אחרים. אבל על ידי כך, הכסף הזה שאספו אותו, יכולים להרגיל אותו לפי בית כנסת. זה חשוב מאוד, וזה מצווה יותר חשובה מצדקה. ואם זה בית המדרש, שזה תלמוד תורה, עלית כולם. תלמוד תורה כנגד כולם. בית המדרש קדושתו יותר גדולה מקדושת בית כנסת. ובית כנסת מותר להפוך אותו לבית מדרש. בית מדרש אסור לעשות אותו בית כנסת. שמעלים בקודש ואין מורידים. אז לכן בית כנסת מעלתו חשובה לא פחות מצדקה. זה שם יש בירושלמי, סוף פרק קדם במשך שקדים. שם כתוב רבי חנינא בר חמא ורב הונא, רבי הושעיה, היו הולכים יחד בבתי כנסת בלוד. היו שם בכמה בתי כנסת מפוארים מאוד. היו הולכים, מסתובבים, מראה לו, אומר לו בוא תראה כמה אבותיי עשו בשביל לבנות בתי מקדשות כאלה, בתי כנסיות מפוארות כאלה. אמר לו, אז הוא מתפאר בזה, הוא אומר זה דרך התפארות, תראה כמה ממון השקיעו אבותיי בבתי כנסות האלה. אומר לו, לא כמה ממון השקיעו, כמה נפשות השקיעו. במקום זה צריכים לתת ללומדי תורה, לעמידי תורה. לא יהיו אנשים לומדי תורה שיתנו להם את הכסף במקום שיבנו בתים מפוארים כאלה, יתנו את זה לעמידי תורה, אנשים שיבדו תורה. לא היו עניים כאלה שהם מלקטים לחם באשפתות, עזבו אותם ולכו לעשות להם בתי כנסת מפוארים כאלה. לשון הגמרא, עזבו עניים מלקטי אשפתות, משמע מדברי זה הם סתם עניים, אין לך בבית כנסת יכולה להיות יותר טוב מהם. אבל מה שאין כן, כשהיו מלקטי אשפתות, עד כדי כך, חפת רעב, מזה רעב, לא לרחם עליהם ולכת לעשות בתים מפוארים כאלה, אז כמה נפשות שקעו בבניין הזה. זאת אומרת, הרגו נפשות. אז זאת אומרת, ביקורת חדה מאוד. אבל מהדיוק של הלשון משמע, שבסתם עניים בית כנסת יכול להיות. אבל כשזה עניים מרודים עד כדי כך של חרפת רעב, אז ודאי עדיף להקדים את העניים מאשר בית כנסת. ברוך השם, אנחנו לא הגענו במצב שלנו היום, הודו להשם כתוב, גם עניים, פשוט פחות או יותר, יש הבטחות הכנסה, יש כל מיני דברים, ביטוח לאומי, נותנים הקופנים, מסתדרים. לכן לא הגיעו לזה כך. אבל, כמו שאמרנו, בית כנסת, מבחינה רוחנית, היא מלכדת את העם, מלכדת כל השורות, אין שם חציצה, אפילו דעות שונות, זה לא כל כך דתי, זה חצי דתי, כך, וכן, דעת אחת יכולים לקרב אותו, בצור מחצבתו. לכן זה חשוב מאוד שיבנו בתי כנסת, לא כוונתי היא שיבנו, יבזבזו כספים בשביל ככה רעבתנות שעשו בתי כנסת מפוארים כל כך. בית כנסת שאפשר להסתדר בו, שיכולים לבוא אנשים שהם נמצאים בסביבה, שיעור שיכול להספיק להם ולא יהיו אחד על השני, אחד על השני, דוחקים אחד את השני. יש ראש שנה, יש כיפור, יש חגים, יש שבתות. אז כשיש דבר כזה, מצווה גדולה לתרום בשביל בית כנסת. הרי ברמב"ם מבואר שמה, אם לא זכה הקדוש ברוך הוא את ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לא זכו, למרות שאנחנו כמה פעמים פנינו, הם בונים שכונות חדשות, לא עושים בית כנסת. עושים כל מיני שטויות, עושים. אם זה גן, אם זה מועדון, אם זה גיהנם, הכל עושים. אם זה קולנוע, אבל מה שאין כבית כנסת, לא עושים. מה אנחנו, רוסיה אנחנו? כמה פעמים כתבתי לו לדוד לוי, לפני 10 שנים, יותר, פחות, שום דבר לא עוזר, לא זז שום דבר אצלהם. אבל גם ברמב״ם, אם אנחנו מעיינים בדבר, זה לא פותר את התושבים שנמצאים שם, שלא יבנו בית כנסת. הם כל אחד ואחד חייב לחסוך מהכסף של מהפה שלו, וכדי שיהיה להם בית כנסת. הם לא יכולים לבד להספיק. שולחים ברוך השם אנשים לחוץ לארץ או מקומות אחרים, ועושים מגביות ומביאים להם. תעשו ציד להביא, אי אפשר להשאיר שכונה שלמה בלי בית כנסת. וכמובן, היום שאנחנו ישנו עדות לצערנו הרב, אשכנזים לבד, ספרדים לבד, אז לא יספיק בית כנסת אחת. ואם יש תימנים, תימנים לבד, כל אחד ואחד עושה לנהוג כמו מנהג אבותיו, עם מסורות אבותיו. אי אפשר לכפות על אחד שיעשה כמו מסורת שלנו. לכן צריכים לעשות כמה בתי כנסת. אז צריך כל אלה, כל עדה ועדה שלהם שרוצים לעשות בית כנסת, חייבים לאחרת חושים. קודם כל אחד ואחד מהתושבים חייב לתרום בשביל זה. והרמב״ם לא כותב שירכו לחוץ לארץ להביאו דולרים. הרמב״ם כותב, כשיש תושבים ואין להם בית כנסת, כופים ועד של, 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 של המקום, של השכונה, שכל אחד ואחד ייתן כדי שיבנו בית כנסת. לא יבנו בית כנסת מפוארת, אבל בית כנסת שיכולים להסתדר שם ויכולים להתפלל. ואם כמו שאמרנו עכשיו לפי זמננו, הכל לפי הזמן, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, אין המספיקים משכנים שהם בעצמם כל אחד יישא בנטל הזה, אז שולחים אותם לחוץ לארץ, שולחים אותם פה, מקבלים המלצות מרבנים, ומביאים, וברוך השם הרבה עשו ככה והצליחו. אבל להשאיר שכונה בלי בית כנסת, זה עוון חמור, זה דבר אסור. כמו שאמרתי, לא רק לא מתפללים בציבור, אלא לאט לאט עוזבים את הדת, עוזבים את האמונה, עוזבים את הכל. על ידי שאדם בא, מביא את הבנים שלו גם כן לבית כנסת, שומעים קדושה, שומעים קדיש, מדבקים אוזניהם בדברי תורה, והוא בעצמו גם כן, הוא מתפלל עם הציבור, נקדשי בתוך בני ישראל, זה קדושה. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לארגן בתי כנסיות. אפילו אם לא נזדקק, אפילו בלי ההסתרחות ללכת לפנות לממשלה. אבל ברוך השם, גם הממשלה היום, על ידי, אם יש אנשים נאמנים, יש אנשים טובים, משרד הפנים למשל, הוא עוזר, כמתי יכולתו, כמה שהוא יכול. לא את הכל, אבל הוא נותן גם כן איזה עזרה. רק שיהיה עומד בראשה, כמו שאמרנו, ראש קופה של צדקה, שיקל בחינם בטלדיון. היה בינינו בחינם בטלדיון, אבל על כל פנים, בבואה של בחינם בטלדיון, יש אנשים נאמנים, יש אנשים כואב להם, כשאין בית כנסת, אין מקווה, וכלי יותר חשוב אפילו מבית כנסת, לטהרתם של ישראל. בלי זה איך, איך אנשים יצבדו? חס ושלום, לאט לאט הולכות, אם לא, אם ילכו למקום רחוק, פעמים שלא יכולי ללכת למקום רחוק, כגון ערב שבת, מחלתי ביתה בליל שבת, או מוצאי שבת, זה דבר קשה מאוד. פעמים שיצא הרע גובר, ואחר כך בסוף, אם פעם אחת הוא נזדקק לאשתו בלי תבילה, אז נגמר, ירד ותקחה גברתה בעיניה, דבר לא חמור בעיניו, וילכו אחרי ההבד ויבלו, ועוברים על סורי קריטות כל החיים שלהם. לכן מקווה, כתבו הפוסקים בפירוש, מקווה עדיף יותר מבית כנסת. אם אין להם אלא או זה או זה. אבל היום עושים, גם במקווה, עושים לוקסוס. עושים בית מרחץ, עושים בתיאות, עושים ככה, וצריך 200,000 דולר. איפה כתוב זה? מקווה, הכוונה, עושה מקווה מצומצם. יכול לעלות אפילו ב-10,000 דולר, 15,000 דולר. אחר כך אם יהיה לך עוד כסף, תרחיב בו, כמו עורך, תרחיב את זה. אבל היום עושים מראש, עושים, אם יש 200,000 דולר, מתחילים, ואם לא עובדים בזה, זה גם כן, זה שיבוש של יצר הרע. מה, מי אומר שצריך להיות כל כך מקווה מפואר, שיהיה אמבט יאות? היום כל אדם יש לו אמבט בבית שלו. תעשה אישה רוצה ללכת למקווה, תעשה אמבט בבית שלה ותלך. תלכי חובה לעשות שמה, אתה אמבט יא. אז יש כמה דברים, גם כן צריך להיות עם שכל. גם אם אומרים, צריך לעשות מקווה, עשה עם שכל, תיעץ מתלמידי חכמים. איך אני אעשה? אני יש לי כך וכך כסף כזה. ואם לא, אני לא יכול לעשות שום דבר. אז אומרים לו, שעשה לפי הכסף שיש לו. די מחסרו אשר יחסר לו. אז כל דברים, כמו שאמרנו, תמיד עשה לך רב ויסתלק מן הספק. אדם שעושה מצווה של צדקה למשל, או בונה בית כנסת, האם רשאי לכתוב את שמו על המקום ההוא כדי שידעו כולם בית כנסת זה נבנה מכיסו של פלוני? האם יכול לעשות ככה או נאמר שזה לא טוב? האמת היא שיש בירושלמי פרק ב' חגיגה, שאדם שמתפאר במעשיו לא רק לא יקבל שכר, יקבל עונש על זה. שם כתוב את אותו חסיד שראה בחלום שציר של גהנם תקוע בראשה של אישה אחת ומפרפרת מההיסטורים שלה. שאל מה החטאה של האישה הזאת? שאתה עושה צום ואתה מתפארת לפני החברות שלה שהיא צדקת, שעושה תענית, עושה משמרה כל ערב ראש חודש, עושה תענית כל ערב ראש שנה, עושה תענית, ואתה מתפארת לפני חברותיה, אתה שלא עשתה לשם שמיים אלא שהיא להתגאות, להתפאר, לכן זה העונש שלה. ויש חכם שני שאומר שאתה מתענה יום אחד, אומרת יומיים. טוב, אבל לפי לשון ראשון משמע שאפילו לא הייתה משקרת, הייתה אומרת את האמת, אבל פי כן היו מענישים אותה. גם לא נאמר שיציר של גהנם במוחד תפרפר, משמע שזה דבר חמור. אדם לא צריך להתפאר במעשה. הלוואי שנצא את רחובתנו, כמה שאדם יעשה, הלוואי שיצא, אחוז אחד מה שהקדוש ברוך הוא מטיב לו. כל הנשמה תעלה ליה הללויה, כל נשימה שאדם נושם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואם האדם עושה איזה מצווה, זה כבר, הוא עשה, השאיר את הקדוש ברוך הוא במצווה שהוא עשה, אם צדקת מה תתן לו, ואם רשעת מה תפעל בו. לכן זה אדם תמיד להיות צנוע. גמרת המצווה, עשית אותה, יישר כוחך. תעבור לסדר יום, תעשה מצווה אחרת, ותשכח מה שעשית. בשביל האדם, למשל, הלך ועשה מצווה גדולה, הכניס ספר תורה. 20,000 דולר. ספר תורה מהודר, מהדיר בין מהדירים, סופר, סופר תמיד חכם, עיר שמיים, ועשה שמחה גדולה, והכניס את זה לבית הכנסת. וכל פעם מתפאר בזה. כל פעם רואה את חברה, אני הכנסתי ספר תורה, בית כנסת פלונים, חזה דרך, כל פעם מתפאר בזה. אחרי 120 שנה, בא לשמיים, דין בחשבון. מתחילים לו את הספר של המצוות שלו, הוא מחכה, שיגידו לו, הכנסת ספר תורה, יש 1,000 איש שהיו נוכחו בספר תורה. לא כתוב, בכלל לא כתוב. מונה של העולם. גם פה כמו העולם הזה, כותבים, משהו קנה גבינה, כותבים את זה על ראובן, כותבים את זה על שמעון, שמעון כותבים את זה על ראובן. מה זה? איפה הכנסת ספר תורה שאני עשיתי? ותראה, אתה אומר ביום ראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות אתה. הקדוש ברוך הוא זוכר את הנשכחות. למה אגיד כל הנשכחות? זוכר את הכל אתה. אלא פה זוכרים את הנשכחות, את הנזכרות שוכחים. אתה היית כל הזמן זוכר את זה, לכן שכחנו אנחנו בזה. לכן לא מגיע לך שיחה. אם אדם הוא באמת עושה את המצווה, ושוכח ממנה, לא מתפאר בה. או אדם קנה ספר כנדרי, פעם אחת קנה ב-10,000 דולר. איזה יופי, כולם משבחים אותו, וכל פעם הוא חוזר ואומר, קניתי כנדרה $10,000. בא אחרי 120 שנה, אין, לא כתוב, לא כנדרה ולא אסתרה ולא קונמה, איפה זה? גם כי אומרים, זוכרים פה את הנשכחות, את הנזכרות שוכרים. גם בהפך, אדם שעשה עוון, עשה עבירה, נכשל. ואחר כך הוא חזר בתשובה, וכל הזמן הוא בוכה, כל הזמן זוכר, עשיתי ככה עב. כמו שאמר דוד המלך, וחטאתי נגדי תמיד, תמיד זוכר את העוון שלו. לא מתפייס למה שעשה פעם אחת תשובה, כל פעם בוכה לפני הקדוש ברוך הוא, שיסלח לו על אותו העוון. כל שנה חוזר על זה, כל כיפור חוזר על זה, כל אמצע השנה חוזר על זה. אז כשבא אחר כך, אחרי 120 שנה, לא אומרים לו בכלל על העוון הזה. אני כל הזמן חשבתי שיענישו אותי על זה. אמרתי, תשמע, פה זוכרים את הנשכחות, את הנזכרות שוכחים. אתה כל הזמן היית זוכר את זה, שכחנו את זה, גמרנו כבר. כן, זהו בן אדם שהוא בין לא טוב, בין למותר. תמיד אם הוא זוכר את מעשה, ומתפאר בהם חס ושלום, אם זה למצוות, מעשים טובים, לא יתפאר בהם. הלוואי שיצא את חובתו מה שצריך לעשות. לכן, אדם שעושה בכוונתו בשביל התפארות, חס ושלום, מאבד את החרות. ואולי גם כן מקבל על זה עונש. אבל כל זה באמת דברים אומרים, השתבח שמה כשהוא בוחן כליות ולב. יודע, בוחן לבבות. יודע מה כוונתו של איש הזה. לפעמים האיש הזה, שאומר את זה לאחרים, כוונתו כזה שגם הם יעשו כמוהו. או שיקחו כבה חומר. הוא מה זה שהוא לא עשיר כמוני, נתן כך וכך. אני לא מגיע לי לתת עוד יותר ועוד יותר, הוא עשה את זה במטרה כדי שמנה יקחו מוסר וגם הם יעצו. ולכן אם זה עושה ככה, לחמנה לבא בעיה, צריך הוא יודע שכוונתו לטובה. לכן לא אסור שאדם יכתוב על בית כנסת או על בית מדרש, או על איזה מצווה מסוימת שהוא עושה, שהוא עשה את המצווה הזאת, כדי שמנה יראו וכן יעצו. והכל לשם שמיים. גם התורה אוהבת לכתוב את המצוות שבני אדם, כמו שכתוב בספר ראובן, למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. הנה התורה כתבה שכרו של מי שעושה מצווה. הגמרא שם אומרת, לו ידע ראובן שעתידה התורה לכתוב עליו, שהוא אמר להם אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה, למען אציל אותו מידם. אומר בפירוש, כוונתו הייתה לשם שמיים, כדי שיציל אותו מידם להשיבו אל אביו. לו ידע ראובן שככה כתב עליו בתורה, לא היה נח ולא שקט, אלא הוציא אותו על כתפיו והוליך אותו לאבא שלי. אם ככה, שהוא רק אמר להם, תשפכו דם ושליחו אותו לבור, כתבה עליו ככה התורה השבח הזה. על אחת כמה וכמה מה באמת עושה את זה בפועל. או מה שכתוב אצל בועז, כתוב שמה, ויצבות לה קלי, בתוכת ותשבע בתותר. רות הצדקת, פעם מסכנה, ענייה מרודה, הוא בא ויושיב אותה, ויתן לה לאכול. לקח ככה צביתה ככה מעט קלי ונשם לפניה. ואתה צדקת, אכלה מעט וסבעה. כמו שעמוד שמע בזמן הברכה כתוב, ששורה ברכה במעב. דו ידע בועז, שכך כותב הפסוק, עליו, שנשאזיר לצדקה לדור דור, היה שוחט לה עגלים פתומות, אין נותן לה. תן לה קלי, תן לה, מה זה קלי? ולחם וקלי וחמל ותאכלו, קלים מהחטים שהם קלויים. זה כל כך דבר חשוב. היה שוחט לה כבש, שוחט לה עגל, כדי להאכיל אותה. הצדקה שנותן האדם בעין יפה. וכן, זאת אומרת, כל מצווה ומצווה שהיא כתובה, קודם היה, הקדוש ברוך הוא כותב את זה בתנ"ך, 24 כתובי הקודש. עכשיו, מי כותב? לדעו הנביא כותב, הקדוש ברוך הוא חותם על זה. ומשיח חותם על זה. כשבא אחר כך אחרי אורך ימים ושנים, מראים לו, זו המצווה שעשית, הנה. הקדוש ברוך הוא כתב עליך ביום פלוני, עשית כך וכך, והנה חתימה של משיח, ואליהו, על פשוט נעמדם, כל דבר. מגיע לך שכר, תלך מקום פלוני, תקבל את שכר שלך. לכן אדם שידע שהוא אין דבר שהוא עושה, שהולך לאיבוד. יש בני אדם גם כן לצערנו הרב, כפויה טובה. אתה עושה מהם טובה, אתה עושה מהם צדקה, אתה גומל להם חסדים, ואחר כך בסוף משלמים רעת אחת טובה. ואתה אומר, כן, לריק אני הלכתי ועשיתי כל המצוות האלה. לא חס ושלום. אצל הקדוש ברוך הוא שום דבר לא נאבד. אם האיש הזה הוא כפוי טובה, אצל הקדוש ברוך הוא שכרך לפניו. הנה שכרו אותו ופעלתו לפניו. והלך לפניך צדקך, כבוד השם יעשבך. אצל הקדוש ברוך הוא שום דבר לא נאבד. ולהפך, אם זה לא יחזיק לו טובה וישלם רעה, כופרים לו בשמיים את שכרו. כן? אדם שהוא קיבל תמורת הטובה שלו טובה אחרת, מפחיתים לו בשכרו. ואילו כאן, כופרים לו את שכרו. כמו שאמרנו שם גם כעם מונבז. מונבז, שהיה שנת בצורת, מונבז זה מלך ממלכי חשמונאי, אז בשנות בצורת פתח את האוצרות כסף וזהב שהשתמשו אבותיו ואבות אבותיו, והיו האוצרות מלאות זהב. הוא התחיל להוציא, להוציא זהב ולבזבז ולחלק לעניים, לתת להם בלי חשבון. חברו עליו בתביב, כל המשפחה שלו, ואבותיך גנזו אוצרות ואתה בא ומבזבז אותם. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. למעלה אבותיי גנזו במקום שהיה שולטת בו, יוכלים גנבים לבוא לקחת, אני גונז במקום שאין לי שולטת בו, למעלה. אבותיי גנזו לכך, אני גנזתי כך, חלק להם, חלק ולקח להם. זהו באדם שיש לו שכל, שיש לו דעת, למי הוא משאיר? הוא משאיר לבנים שלו, שאחר כך הבנים שלו יצחקו עליו, יקחו זה בירושה, השם יתן להם, של מה צריך לתת לבנים שלו. שם הריש לקיש השאיר קו אחד של קורקום, סך הכל, כל הבית שלו היה ריק, השאיר רק קו אחד של קורקום. בחר זה אמר חבל, שעתיים שלוש הייתי יכול ללמוד תורה במקום הקורקום הזה, ועזבו לאחרים חילב, תשאיר זה, סך הכל קו אחד קורקום, כמה זה שווה? והיה חס, למה הוא לא למד שעתיים שלוש במקום הקורקום הזה? כבאנשים רצים אחרי הכסף, רצים אחרי הכסף, אומרים לו, למה אתה רץ? בשביל מה הכסף? אמרו, בשביל הבן שלי, בשביל הבן שלי, ירושה. אחר כך בא הבן שלו, גם כן רץ אחרי הכסף. בשביל מה אתה רץ? בשביל הבן שלי. מי ייתן ונחיה ונראה, זה הבן שכל הדורות כולם עמלו בשבילו. האם היה שווה שכולם יעמלו בשבילו את הירושה הזו? במקום זה אדם, חייך הקודמים, מתי יעשה גם אנוכי לביתי, בתי הבית, הבית האמיתי שזה בעולם הבא, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. לכן כל אדם שהוא מבזבז זמנו בשעות נוספות ולא שעות נוספות, זה חבל, אין לו כמו החבקות כדו. במקום זה ינצל כמה שאפשר הרגעים שלו, כל מה שנחוץ שלו, פנסה שלו, פנסה שלו. אבל היתר, תקף הוא מיד יושב ויקבע עתים לתורה, יקבע שיעורי תורה, ייתן צדקות, ייתן מעשים טובים, וזה מה שיועיד לו לאדם. לא יועיד לו מה שהוא תחכה לאחרים. כמו שאמרו כמה פעמים, עד זהב הכסף ונחושת, פרשת תרומה. יש שלושה סוגים. יש אדם, יש לו לב זהב. הוא נותן כל מה שהוא צריך. אפילו ברוך השם הוא בריא, אשתו בריאה, בנים בריאים, לא חסר לו כל טוב. והוא נותן תקף מיד לעניים, רץ אחרי העניים, כמו שכתוב, רודף צדקה וחסד, הוא מחפש איפה שיש עניים ונותן להם. זה זהב, זהב ראשי תיבות, זה נותן בריא, הוא בריא ברוך השם וחסר לו כל טוב, ותקף הוא הולך ונותן צדקה. יש סוג שני, לא ייתן צדקה לעניים, אבל כשאשתו חולה, הגיעה שערי מוות, מתחיל לפחד עליה, או בניו חסר שלום חולים, אז רואה שהם מסוכנים, פותח את יד שלו, נותן עניים שילמדו תהלים לרפואת אשתו, לרפואת בניו, כאן זה הדרך. זה כסף, כשרואה סכנה, פותח, אבל בלי סכנה לא נותן. אבל יש גרוע מכולם, נחושת. ואולי גם לא שווה נחושת. זה אדם שלא נותן כלום, לא אכפת לו כלום בחיים שלו, רק סמוך למיטה שלו, כמה שעות לפני שהוא ימות, מביא אחד שיכתוב סבאה, תן כך וכך לפורת יוסף, כך וכך לפורת עלי עין, כך וכך לכל יעקב. זה הדרך, כן? זה עושה שאחרים יתנו, הוא לא ייתן. זה נחושת ראשי תיבות, נתינת חולה שאומר תנו, אומר לאחרים שיתנו. ואחר כך בסוף באים הבנים שלו, מביאים עדים שהוא היה באותה שעה חרפן, היה מסטול. וזה הצוואה הזאת פסולה ולא ייתנו שום דבר. נרצה אחר כך בשן ועין. באו הבנים שלו, שחקים עליו ולוקחים, ובוזו זרים הגיעו. אדם שיש לו שכל, למה יסמוך על אחרים? תעשה זה בעצמו. שמו לי נותרה את הקרמים, כמי שלי לא נותרתי. הכין לעצמו, הכין, כמו שאמר, זבדין, זבדין כלילה ועורכין רחיקה, מה אמור עקבה ברחמה. כל אחד ייתן כתין, זבט לבו, וכשפו ייתן לו עוד כהנה וכהנה, זה לא סוף פסוף. כמה שאדם ייתן, כשפו ייתן לו עוד כהנה וכהנה. אני מקשיב אומר, צריך לזכות את הסיבה לתרשו שלנו.